עובד. עובד. טוב. אנחנו בעמוד 227, פסקה אחרונה. השאלה האמיתית היא אם נכדיו או ניניו מזהים אותו בעצמם. אנחנו ראינו כבר את ההתחלה של ההסבר של מניטו לגבי הסבל הזה של יוב, הצדיק של תקופת המעבר שסובל כי הוא אינו מבין את התנהגות ילדיו, ולכן הוא חושש שמה שלוש נקודות. כן? אז כאן אומר, השאלה האמיתית היא אם נכדיו או ניניו מזהים אותו בעצמם. סבא זל היה רב ואף בדין בעיר אורן באלג'ריה, והיה חולם על ירושלים. גם אני כילד הייתי חולם על ירושלים, והיא נראתה לי רחוקה מאוד. כאשר היו שואלים אותי בבית הספר מה ארצה להיות כשהתבגר, הייתי עונה באופן מעט נאיבי, אני רוצה להיות רב בירושלים. ופתאום עשתה השגחה שזה אכן יקרה. וזה קרה דרך מאורעות שלא רצינו בהם מלכתחילה, בשום פנים ואופן. כעת אני חי בארץ ישראל בעולם היהודי של נכדיי. אולם, עולם זה חוזר בהדרגה, ועם המון קשיים להיות עולם עברי, ושונה לחלוטין מקודמו, מן העולם של בית אבא הרב ז"ל ושל בית סבא זצ"ל. עולם זה שונה מבחינה תרבותית ומבחינה דתית. בעולם שלהם חייתי כילד כמתבגר, חיים מאושרים, וחלקתי עמם את חלומותיהם. אמנם זה היה עולם עשיר, אולם הוא עבד לתמיד. המבחן הוא כפול. האם אני מזהה את העולם של נכדיי גם כן כעולם שלי? והאם מזהים נכדיי בעולם שלי של אבא, של סבא, את שורש עולמם? אני יודע שסבי היה חולם על עולמם. אני יודע שאני מרגיש נוח בעולמם. וזה באמת המבחן בתקופות המעבר. כי המעבר הוא כל כך חריף, שמה שהיה התחדש. כן? והרבה אנשים לא מסוגלים להבין את מהות החידוש הזה. הם רואים בזה משהו אחר לחלוטין, לא קשור אליהם. והם סובלים, מתייסרים. כן? והייסורים האלה הם מביאים את הייסורים האלה על עצמם, כן? כי באמת הם לא מבינים, לא מתחברים, לא מסוגלים לעשות את המעבר הזה בין עולם ישן ובין עולם חדש. וזהו, זה המצב הקיומי שלהם, כן? וזה המצב של איוב, לפי הדרש הזה של הגמרא, שמזהה אותו בכל מיני תקופות של מעבר מגלות לגאולה. אולם לא כך המצב אצל איוב, הוא חושש ולכן הוא סובל. הוא חושש שמה? הולכים ילדיו בדרך לא נכונה. מדוע הוא אינו שואל אותם? מדוע הם אינם מדברים איתו ומסבירים לו מה מהות מעשיהם? מדוע אין דו שיח ביניהם? אולי זהו, אולי אז הוא יבין אותם וימצא מרגוע לנפשו. על רקע שאלות אלו, כדאי לעיין במשנה הראשונה של התורה שבעל פה במסכת ברכות. אנחנו פוגשים בסופה מצב די דומה למסופר בתחילת ספר איוב. כן. וכבר הזכרתי את זה שבוע שעבר, המעשה שבאו בניו של רבן גמליאל מבית המשנה, כן? ואמרו לו, לא קראנו את שמה. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות, ולא זו בלבד. אמרו אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מזוותם עד שיעלה עמוד השחר וכו' וכו', כן? זאת אומרת, יש דו שיח. גם אם זה לא נראה לא בדיוק מלכתחילה ההתנהגות הרצויה, כן? אבל לפחות יש דו שיח. יש הסבר ויש פתרון. כן, אז זה ההבדל הקוטבי הזה בין מה שנאמר כאן במשנה הראשונה ובין מה שמסופר בתחילת ספר איוב. כן, וצריך להבין היטב את הדברים את הדברים האלה. כן, בניו של בן, רבן גמליאל, גם הם באים מבית המשתה. אולם בשונה ממה שמסופר בתחילת ספר איוב, הם פונים אליו, אמרו לו, לא קרינו את שמה. הוא מבין שגם אם התנהגותם שונה משלו, הם נאמנים לבית אבא. הם נאמנים לתורה לאמונתו של עם ישראל. כן? יש דו-שיח פורה בין הדורות, ודו-שיח זה מתייחס לשאלות הנצריות שהעסיקו ומעסיקים את עם ישראל מאז ומתמיד. יש בסיס משותף איתן בין הדורות. כאן מתגלה ההבדל הבולט בין בניו של רבן גמליאל ובין בניו של איוב. בניו של רבן גמליאל באים לשאול אותו מה הדין במקרה שלהם לא קראינו את שמה. אמנם העולם שלהם שונה מן עולמו של רבן גמליאל, אולם לאמיתו של דבר זהו אותו עולם, גם אם חיצונית הוא שונה. אותן שאלות מעסיקות הן את רבן גמליאל והן את בניו, והם רואים בו הסמכות לענות גם לשאלותיו של הדור שלהם. אין לנו סיפור מקביל בתחילת ספר איוב. בניו של איוב אינם שואלים אותו מאום. לכן הוא דואג, הוא חושש והוא סובל. רבן גמליאל יכול לפתוח בילדיו גם אם הם חיים בעולם שונה. אולי משנה זו היא מעין תשובת חז"ל לנאמר בספר איוב, מעין פתרון לסבלו של הצדיק, ולא בכדי היא הפותחת את התורה שבה. טוב, אז זה הסבר ראשון מבוסס על דברי הגמרא בבבא בתרא. מה שראינו לגבי מי הוא היה איוב ולמה הוא סובל. טוב, עכשיו יש דיון בגורל הצדיק הזה, כן? לפי מה שנאמר בפרק הראשון של ספר תהילים, בסדר? השוואה נוספת מתבקשת בין הנאמר בתחילת ספר איוב ובין הנאמר בפרק הראשון של ספר תהילים. הפסוקים הראשוניים של ספר איוב מתארים עולם פסטורלי מאושר קוהרנטי. הצדיק איוב חי באושר עם משפחתו. זהו עולם המתואר גם בפרק הראשון של ספר תהילים עצמו. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר דדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. טוב, יש לנו כאן תיאור של כמה דמויות. הצדיק, הרשע, החוטא והלץ. ארבע דמויות מעניינות, כן? והנושא של הפרק הזה הוא באמת מה הגורל של כל אחד. וכאן יש הבדלים מהותיים כפי שאנחנו נראה מיד. אומר כאן מניטו, פרופסור אנדרי נהר הדגיש את השימוש במילה איש בשני המקרים. אשרי האיש, ואיש היה בארץ עוץ, איוב שמו. נהר נתן במשך שנים שיעור שבועי על איוב.
מי?
נהר. כן? סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. שנים זה נמשך. זה מאוד הטריד אותו, הספר הזה. אז למה יש מופיע המילה איש לפי ההסבר שלו כאן בשני המקרים? לומר שמגיע לאיוב את הנאמר בפרק הראשון של ספר תהילים. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. למה לכאורה הוא לא זכה בדבר הזה? הוא בדיוק הטיפוס המתואר כאן כצדיק, לא? אז למה לא? כן? מגיע לצדיק להיות שתול על פלגי מים. מה ההבדל בין המילה שתול ובין המילה נטוע שואל מניטו? להיות נטוע פירושו להיות מסוגל לתת פירות רק במקום הגידול המקורי. להיות שתול פירושו להיות מסוגל לתת פירות גם אם מעבירים את העץ למקום אחר, חדש, שונה. כלומר, לפי משורר התהילים מסוגל הצדיק לתת פירות לא רק בעולם הישן, בית גידולו הטבעי, המקורי, אלא גם בעולם החדש אחרי טלטול, אחרי התרחשויות המשנות את פני העולם. זה מה שמובטח לצדיק. וזה הסבר מאוד מאוד חשוב כאן, שמתחבר כמובן למה שמניטו אמר לפני זה. אם איוב הוא באמת צדיק, אז מה הוא צריך להיות? לא רק נטוע, אלא שתול. יש שיר של נעמי שמר, לא? מה? כן. בסדר, אבל צדיק הוא גם שתול. זאת אומרת שגם אם הוא עובר משברים, כן, והרמזים כאן ברורים, לא צריך להרבות את הדברים כאן בהסברים, כן? אז גם אם הוא עובר משברים, אם הוא צדיק, יש בו הכוח, היכולת להסתגל למקום החדש, וגם שם להיות צדיק. זה רק מחדד עוד את השאלה, אז איזה סוג של צדקות יש לנו אצל איוב, כן? זאת אומרת שכל עוד שום דבר לא משתנה, אני צדיק. אני מסוגל להיות צדיק. ברגע שמשהו מתחיל להשתנות, יש שאלות. לא מבין מה קורה. כן? לא אומר מה יתו כאן. זאת ועוד. אותו צדיק נותן את פריו בעיתו. לא לפני הזמן ולא אחרי הזמן. התאמה מדויקת בזמן בין נתינת הפרי ובין העת שבה צריכים אותו. קטגוריות ההתאמה בזמן מגדירה, קטגוריית ההתאמה בזמן מגדירה למעשה את האושר. כי מהו האושר אם לא המצב שבו מתרחשים הדברים הנחוצים לי, דווקא כאשר אני צריך אותם. אם הדברים מתרחשים לפני או אחרי, אין להם ערך עבורי. העולם מאבד מן הקוהרנטיות שלו, מן המשמעות שלו עבורי מבחינה אונתולוגית. אם אני צריך עכשיו לחם, מה אכפת לי שבעוד חודש יהיה לחם? ומה אכפת לי שלפני שבוע היה בשפע? עכשיו אני צריך. וזה מה שמובטח לצדיק. זאת אומרת, ברגע שיש אי התאמה, מבחינת הזמן, יש כאן בעיה. כן? והצדיק נותן את פריו בעיתו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כן?
אנחנו מחנכים ילדים בדיוק הפוך. כשילד אומר אני צריך עכשיו, או ברמה הפוליטית תעשה כבר את כל ההגבלות שאתה רוצה, אז בעצם העמדה שלנו זה עכשיו, זה ראייה מצומצמת.
כן, כן, אבל לא כאן. לא כאן. זה הנושא של התפילה. עכשיו אני צריך. אז תן לי. מה? זה חיי שעה. תפילה.
הפסוק
בתהילים
מדבר, ייתן פריות.
כן.
יקבל פריות.
כן, אבל זה לא משנה. אבל זה לא משנה. ביתו זה עניין של ההתאמה. אני יכול לבוא להגיד, הצדיק ייתן פריות. מתי? מתי שהוא, אף אחד לא צריך את זה. אז מה זה עוזר? פעולה שלו היא פעולה שהיא צריכה להיות בהתאם לצרכים של הדור. עכשיו צריך אותו. ולכן אני גם צריך צדיק שמבין את הדור.
לא עכשיו לצדיק, זה עכשיו לדור.
זה אותו דבר, זה הפן השני. זה הפן השני. כן? לכן ההנחיה ללכת לשופט אשר יהיה בימים ההם. מה אכפת לי שהיה שופט גדול? הוא צריך להיות מחובר. כן? יתרה מזו, גם לעלים יש תכלית. מעבר להיותם מגן זמני של, על הפרי. כי באמת הגורל של העלה הוא הטרגי ביותר. כי אחרי שהוא מילא את תפקידו הזמני, מה הגורל של העלה? כלום. אז יש מקום לבוא ולשאול, אז מה הייתה המשמעות בכלל של כל החיים של העלה הזה? אבל כאן כתוב העלה הוא, לא ייבול. כל זה מובטח לצדיק. זאת אומרת, שום דבר לא, 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 לא אמור ללכת לאיבוד אצלו. כן? וכל אשר יעשה, יצליח. העולה מן התיאור הזה שיש התאמה מלאה בין הגורל האישי למידת הצדקות. כך אמור להיות גורלו של איוב, אולם מיד בתחילת ספר איוב, אחרי התיאור הפסטורלי הראשונים, מתחילה הדרמה. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. מתחילה להתגלות סתירה מוחלטת לקוהרנטיות של העולם. אסור לנו לעשות כאילו, כאילו אין בעיה. כאילו גזירה היא שהצדיק יסבול. כאילו גודל השכר הוא פונקציה ישירה של גודל הסבל. כל מה שהרעים יגידו לו אחר כך, כן? מתגלה כאן שערוריה תיאולוגית. וצריך להתמודד עמה בעיניים פקוחות. בלי הנחות ובלי ליפול בתיאודיציה מרוב פחד להתמודד עם השאלה. השאלה היא שאלה והיא דורשת התייחסות נאותה. איוב סובל וסבלו עוד מתעצם משום שהוא אינו מבין מדוע הוא סובל. טוב. אז באמת, צריך להתמודד עם השאלה ולא להמציא סתם תירוצים. אני כבר אמר ששום תירוץ הוא לא תירוץ אם הוא לא תירוץ מלכתחילה. זה ראינו כבר. ולכן, אין מקום לכל הדברים המאוד מתורכמים של הרעים שלו, שבאים לנחם אותו ולעודד אותו וכו', זה שערוריה תיאולוגית, כל מה שהם אומרים, כן? וצריך לקחת את הדברים בחשבון. אם אנחנו קוהרנטים בעצמנו בהסבר, אז צריך לקחת את מה שנאמר אכן בפרק הראשון של תהילים, ולהגיד זה מתאים לאיוב, כי הוא צדיק, ובתנ"ך כתוב שהוא צדיק, אי אפשר להגיד משהו אחר, וצריך להתמודד ולהבין מה קורה פה, כן? טוב. אומר הניתוח, אני רוצה לחדד את הדברים. ההשקפה הרווחת בקרב אנשים רבים היא שגורל הצדיק הוא לסבול, לחיות חיי סבל. העולם הנוצרי אינו מייסס להשליך השקפה זו על העם היהודי כולו. גורל העם היהודי הוא לסבול בשביל האנושות כולה, כך היא השקפתה. השקפה זו היא, מכיוון שהוא כבר הזכיר את השטן כאן, סטנית. מצד אחד הטוענים שהישוע מן היהודימי, ומן הצד האחר גורמים לעם ישראל סבל בלתי נתפס, בטענה שהצדיק צריך לסבול, משום שזו הדרך היחידה לגאול את האנושות כולה. איך אפשר לטעון טענה מפלצתית ושעריותית כזאת? אבל זה מה שהכנסייה טוענת עד היום, שלא יהיו אי הבנות, כן? כאן מניטו מתייחס בפירוש לנאמר על ידי אחד שהיה מוכר בארץ, דיבואה, כן, שכתב דיבואה, שהיה דקן של הפקולטה לפילוסופיה בעברית, כן, אנטישמי מדופלם, כן, 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 אנטישמי מדופלם לפי מניטו.
הוא רכש לו כבוד.
כבוד, כן. הוא רכש כבוד לכל אחד מבחינת תיזהר ממנו. ודאי היה מזמין אותו כל שנה למיינות לוויכוח, כפי שעשו לרמב"ן, הוא עשה לו. וראו היה בא. כן. לא זה, אבל אנטישמי מדופלם. צריך לקרוא מה שהוא כתב. יש לו מאמר תיאולוגי מאוד מאוד חשוב. שפורסם בעיתון החשוב ביותר של הוותיקן בזמנו, שעוסק בתיאולוגיה, לגבי המשמעות של השואה. וזה בדיוק מה שהוא מתאר שם. התפקיד ההיסטורי של עם ישראל זה לסבול עבור כל האנושות כולה, ומילינו את התפקיד שלנו באושוויץ. איך אפשר לטעון טענות כאלה? כן? זה היה מבחינתו המימוש על ידי עם ישראל, נוסיף בסוגריים, סוף סוף מבחינתו, כן? של של האירוע של הגולגולתה. זה משהו מפלצתי שם.
למה לא הגיע גאולה אם מילינו את התפקיד?
הגאולה כבר הגיעה לפני 2000 שנה. את שכחת את הנתון הבסיסי הזה. אל תשאלי שאלות שרק יהודי יקשן יכול לשאול. כן?
וזה שהוא יושב בירושלים, באוניברסיטה, מה המשמעות של זה?
שערוריה. מבחינת מניטו זה היה שערוריה. מבחינת הוא עצמו. הוא כאן כדי לנצר את כל היהודים. מה זה מי שנשאר? כן. כן? תלו, הוא לא הסתיר את הדרך שלו, הוא לא ניסה לייפות את לעגל את הפינות, שום דבר. מבחינתו לוותר על הרצון הזה, זה להפסיק להיות נוצרי. כן, זה לא... לכן מאוד מאוד חשוב להבין למה סתם מניטו, לא סתם מכניס את הדברים האלה. כי זה באמת עד היום הקו הרשמי של של הנצרות הקתולית לפחות. אתם כאן כדי לקחת את כל הסבל האנושי עליכם בצורה פרופסיסמית ולעבוד דוגמה של מישהו שמסוגל לעמוד ביסורי התופת האלה ומשהו. אתם יכולים למצוא את הפנינים שלו באינטרנט. המאמר נמצא, זה משהו...
יש ביוטיוב סדרה של הרצאות בינו לבין ליבוביץ'.
טוב, לא יודע.
זה מתחיל בנושא הזה.
זה כבר מטל טוב, אם זה הוא וליבוביץ' ביחד.
כן, כן, זה...
מה
ליבוביץ'
אמר?
תקשיב,
משל
הרצאות...
העמדה של ליבוביץ' אין שום משמעות דתית להיסטוריה, אז... אז הוא לא בטח לא היה יכול לקבל את זה, כן? אבל כל יהודי בריא בנפשו צריך לדחות את הדברים, כן? אז אומר כאן, המדרש התייחס לשאלה זו באומרו שציון הוא איוב. כלומר, סבלו של איוב הוא סבלו של עם ישראל במהלך ההיסטוריה. זה עוד ממד במדרש לגבי הזיהוי של מי זה היה איוב. ישראל סובל ללא אבל בכפיו. ומי גורם לאותו סבל בטענה שהוא נחוץ לישועת העולם, אם לא האומות הנוצריות או המוסלמיות? מי מייחס את כל הפגמים האפשריים לעם ישראל, אם לא אותן אומות, המרשות לעצמם לרמוס ברגל גסה את עקרונות המוסר הבסיסיים ביותר? איך התיאולוגים הנוצרים והמוסלמים יכולים לשתוק מול הסקנדל המוסרי והתיאולוגי הזה? על איזה אל הם מדברים? האם הם חושבים ברצינות שבורא עולם הרוצה להיטיב עם בריאותיו, מתייחס לעמו בצורה מפלצתית? טוב, עד כאן הסוגריים. עכשיו לעצם הדבר הזה, כן? הסבל הבלתי מוסבר של איוב יכול להוביל אותנו לחשיבה שספר איוב, בשונה מכל ספרי תנ"ך, הוא ספר טרגי. ספר ללא מוצא, המשאיר את הבעיה שלמה וללא מענה. וככה הרבה אנשים רוצים לראות. אני רגיל להדגיש את ההבדל המהותי הקיים בין שני המושגים, הטרגדיה והדרמה. התנ"ך הוא דרמה אמיתית משום שהוא מתייחס אלינו, בני האדם החיים, במתח קיומי עצום כל עוד לא זכינו ביש שלנו. אני כאדם שטרם זכה ביש שלו חי במתח מתמיד, אני מתמודד עם קשיים, עם דילמות מוסריות, ואני נדרש להכריע בכל אותם מצבים איך להתנהג. ממד הדרמה הוא חלק אינטגרלי של חיי כבן אדם. הוא מאפיין את חיי כבן אדם. הבהמה אינה נתונה לשום דרמה. היא חיה את חייה בלי לשאול את עצמה מה מהותה, מה גורלה, מה תכלי קיומה. לא כן האדם. אולם האדם היודע שיש בורא לעולם, יודע גם שיש תכלית לחייו. ולכן הוא יודע שהדרמה הקיומית שלו תיפטר, ומאותו רגע מקבל הכל משמעות ויש שכר לפעולתו. לעומת זאת, בטרגדיה, אין פתרון משום שאין תכלית. הכל חוזר על עצמו כל הזמן ללא שום תכלית, אין תקווה. כאשר אנחנו בוחנים את המסופר בכל ספרי הנביאים, אנחנו תמיד מבחינים באור שבקצה המנהרה, גם אם בדרך אנחנו חווים אירועים קשים ביותר, ומי יודע זאת טוב יותר מן הדור שחי בתקופת השואה והתקומה. אולם, ספר איוב יכול להיראות כספר יוצא דופן מבחינה זו, ולא מעט פעמים אני שומע טענה מעין זו. אמנם איוב חוזר בסוף הספר לחיות חיים מאושרים, והוא מקים משפחה מחדש. אולם לא מדובר באותם ילדים. אחרי השואה נוסחה שאלה זו במלוא חריפותה. במהלך השואה, עם ישראל, איוב, איבד יותר ממיליון ילדים. וגם אם היום עם ישראל חי וקיים, אין דרך להחליף את אותם ילדים, ומותם נשאר ללא הסבר. אומר מניטו, וזה הדברים החשובים כאן. אם הטענה מועלת, על ידי מי שחבל בשרו את הדברים, אין לי כל זכות, אין לי כל הצדקה מוסרית ורצון להתווכח איתו. רק השתיקה יפה מבחינת המשכיל בעת ההיא ידום. לעולם לא נוכל להסביר לאדם הסובל את סיבת סבלו, לא תוך כדי סבלו וגם לא אחרי. וזה הקו המנחה של מניטו בכל הסוגיות האלה. קודם כל יש הבחנה ברורה והיא חייבת להיעשות בין מי שסובל ומעלה טענה זו או אחרת ובין הצופים מן הצד. אז קודם כל צריך לדעת למי, מי פונה ושואל.
מה זה צופה מן הצד?
צופה מן הצד. לא חווה, לא חווה.
לא חווה. דור שני זה לא צופה מן הצד. דור שני חווה.
דור שני חווה את התוצאות של הסבל של הדור הראשון. זה כבר לא אותו דבר. בסדר, אבל זה לא אותו דבר. אבל יש אנשים שהם לא דור ראשון ולא דור שני ולא דור שלישי ולא רביעי, ולא עשירי, ולא כלום, והם כותבים ספרים שלמים כדי להסביר.
נכון.
זה מניטו לא מוכן.
אבל שואה זה נגיע
לכל. לא, לא מבחינת סבל. זה מעלה שאלות אצל כל אחד, זה משהו אחר. אבל זה לא אותו דבר. ואי אפשר להתייחס לשאלות שלהם כאל שאלות של מישהו שהיה במקום. זה ההבדל, וזה צריך להיות מאוד ברור. אי אפשר להתייחס לכל אחד בצורה שווה. כאשר בא מישהו שיצא מאושוויץ ואומר את מה שהוא אומר, אומר מייטו, אתה שותק. קודם כל אתה מכבד אותו. אתה שותק. יכול להיות שזה לא ערב לאוזניים שלך, אבל אתה שותק. לא היית במקומו.
זה
מי
שכועס.
כן.
אבל
אם
אתה מכבד אותו,
ברור, ברור, ברור. זה ברור, זה ברור.
עומד בגלל זה וזה.
זה ברור. זה דבר ראשון, אנשים שוכחים את הדבר הפשוט הזה, כן? עכשיו מישהו מארגן סימפוזיום על המשמעות התיאולוגית, הדתית, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, תשים לב מי נמצא באולם. זה מה שמניטו עשה. ברגע שהוא היה מוזמן לדון בנושא זה או אחר, והיה רואה באולם אנשים שעברו על בשרם את הדברים האלה. לא היה מה אומר כלום. לא מנסה להסביר.
זה מובן, כמו שאתה אומר, סימפוזיון תיאולוגי וכו' וכו' וכו'. במונח של חובה שיש עלינו לנחם אבל. אם הניתו היה מזדמן עם הרעים של איוב שם בסיפור, מה, היה לנו פרק לבן? הוא שותק?
כן, ודאי, ודאי.
אין מצווה
לנחם. לא, מצווה, מניטו אומר את זה, וזה כתוב כאן באחד מהדפים, להחזיק לו את היד ותשתוק. זה נקרא ניחום אבלים. הרי הלכה מפורשת, עד שהאבל לא נותן לך רשות הדיבור, אתה שותק.
אבל כשהוא נותן לך רשות הדיבור,
רשות הדיבור, אתה אומר לו תודה רבה, ושותק. אתה לא מתחיל לתת לו הרצאה בין היתר. יש עוד. לא, זה מאוד חשוב. מה? לא, זה פשוט. שוכחים את הדברים הפשוטים האלה. שתיקה יפה. מה? לא מצאתי לגוף, אלא שתיקה. כן? זה קשה. זה קשה, אבל מה, מה, מה לעשות? מה? אתה תתחיל להגיד לו מה. אתה רואה, אתה... אדם סבל שנים על גבי שנים, וזה מה אתה תגיד לו. כל מילה שאתה תגיד זה גידוף מפריאת מניטו. אתה יכול לדבר על הדברים היפים שהוא עשה, אתה יכול לדבר על כל מיני דברים, אבל להתחיל להסביר למה הוא סבל, וזה היה כדי לקבל שכר גדול, והוא כמו איש גם זו, אני לא יודע מי הכל ה... תדביק על השפתיים שלך סרט וזה, ואל תדבר. אל תדבר. בסדר, זה מאוד חשוב. אבל גם לפי זה, ושוב, אני אומר את זה, כי ראיתי את זה במו עיניי. ברגע שהיה מזהה שיש מישהו שעבר את הדברים, היה מדבר על כל מיני דברים, אבל לא, ובוודאי לא מנסה להסביר. גם אגב שזהו, היה מסביר שאי אפשר להסביר. אין לנו את הפרספקטיבה של הזמן, ואין לנו זה, אין לנו זה. פשוט זה עניין של להתייחס בכבוד לזה, כן.
הגישה החרדית הכללית היא וידום
אהרון. ברור.
רק לנוכח מישהו שסבל.
אלא מה?
בקשר לשואה. וידום אהרון.
לא, 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 לא. זה לא הגישה של מניטו.
אז מה הגישה של...
אני אומר, לגבי שאלת הסבל, אם יש בזה, אבל וידום בוודאי שלא, כי צריך ללמוד וללמד את הלקחים של הדבר הזה. כי זה עלול לחזור על עצמו, בצורה זו או בצורה אחרת. מניטו אמר, וזה דבר שחשוב מאוד גם להדגיש, שהוא לא כתב את המאמר שלו והיה באחרית הימים, הוא לא נתן את השיעורים שהוא נתן על הנושא הזה, כדי להסביר, אלא כדי להזהיר את מי? בעיקר יהודי ארצות הברית. שחושבים שהם חיים בתנאים מוגנים ולא יקרה להם שום דבר. אז הוא היית מדבר. האושוויץ מספר 2 לא יהיה. אבל יש צורות אחרות. ולכן חייבים ללמד את הלקחים האלה. אי אפשר להשאיר את הדברים האלה ולהגיד, כי לא חכמי ישראל אין מה להגיד. עובדה, שחזל כבר בגמרא הזהירו את היהודים, ומכיוון שזה אגדה, אז היו מדלגים על הדפים, אז הגענו לאן שהגענו. ככה זה פשוט. כן? לא, לכן אני אומר, אבל הפירוש החרדי זה וידום ממש עד הסוף. כלום, כאילו לא קרה שום דבר. פרט שולי בהיסטוריה. פרט שולי בהיסטוריה. בסדר, כל אחד יסביר מה שהוא רוצה סביב הדבר הזה. לפי מה שמניטו אמר לו כאן, למעשה מפחדים להתמודד עם השאלה. בסדר, אז הוא אמר, בגנאים פקוחות צריך להתמודד ולא לעשות כאילו אין שאלה. זאת אומרת, כל הכאילו צריך להשאיר אותם בחוץ ולהגיד יש כאן שאלה. בסדר? טוב. אז הוא אומר כאן, אם מדובר בשיח תיאולוגי, עלינו לזכור את דברי הגמרא על הפסוק קלה ענן וילך, כן יורד שאול לא יעלה. והמובאים בפרק הבא על ידי הרמב״ם עצמו, לפיהם טעותו של איוב קשורה לחוסר אמונתו בתחיית המתים. אמר רבא, מכאן שכפר איוב בתחיית המתים. כן? זה בגמרא בבבא בתרא באותה סוגיה. ההסבר שניתנו המקובלים לממרזו של רבא, הוא שאיוב לא היה מסוגל לתפוס את משמעות המושג עולם, העולם הבא, ואת הקשר בינו ובין שאלת המיטה בעולם. הדברים שאני הולך להסביר רגישים ועדינים מאוד. ועל אף הרגישות המוצדקת של אנשי דורנו, הם צריכים להיאמר כדי לרדת לשורש השאלה האונתולוגית העומדת על הפרק. עכשיו שימו לב, זה באמת לא פשוט. לכן, אני מבקש מכם לעשות את המאמץ הנדרש כדי לרדת לעומקם. טוענים שהילדים החדשים של איוב אינם תחליף לילדים שמתו בתחילת הסיפור. בסדר? אולם, מבחינה אונתולוגית, בשני המקרים יש כאן סקנדל, משום שגם ילדים אלו עתידים אף הם למות. כלומר, הבעיה האונתולוגית אינה בעצם המיטה של הילדים הראשונים, משום שכך הוא הגורל של כל אחד ואחד מאיתנו בבוא יומו, אלא הכל סובב סביב השאלה אם המיטה היא סוף הדרך ואין אחרי הדבר. זה לא דיון מטאפיזי, זה דיון אונתולוגי, אומר מניטו. הסקנדל האמיתי זה סקנדל המיטה. אם אני אומר שזה הסוף.
מיטו לא מבדיל בין מיטה של זקן בשיבה טובה שזכה לראות לבין מיטה של ילדים.
מבחינה אונתולוגית לא. מבחינה קיומית כן. אבל זה שני דיונים שונים לחלוטין.
הוא כרגע מתעלם
לחלוטין כרגע מהצד הקיומי.
כי הסבל של איוב...
הוא מתעלם לחלוטין כרגע...
זה שהם צעירים, ברור.
מה?
הסבל נובע מזה שהם צעירים, זה לא דרך הטבע.
שנייה, שוב.
אבל יש גם דרך הטבע, זה כן אונתולוגי.
שוב. הוא קודם כל מבקש לעשות הבחנה ברורה בין דיון אונתולוגי ובין דיון קיומי. על סמך דברי הגמרא, מעצר דברי רבא בגמרא.
רגע, סליחה, איך אתה בדיוק מבדיל בין הישי
אונתולוגי לקיומי כאן? אם אנחנו מתייחסים אך ורק לנושא של הם היו צעירים, ולכן זה לא כדרך הטבע וכו' וכו', לפי מניטו, אנחנו... ואפשר להבין מדוע, כי זה דיון לא נוח גם כן, אנחנו למעשה מסרבים לשאול בשאלה האמיתית היא, מה משמעות המיטה בכלל. ומניטור רוצה קודם כל שנדון בשאלה הזאת. אחרי שאנחנו נבין שזה לא סוף פסוק, שיש מושג כזה שנקרא תחיית המתים, הפרספקטיבה משתנה לפי מה שהוא רוצה להסביר. מבחינה אונתולוגית... לא, מבחינה אונתולוגית... אין הבדל? אז אפשר לעבור, אבל לדון לפי הנתונים האמיתיים לסיפור הקיומי. זה מה שהוא יעשה אחר כך. מה? כן, לא, אני אומר... לא סתם הוא עשה את ההפחדה הזאת, כן? לא הרבה עושים את ההפחדה הזאת.
כי יש
בה
הצד נוחתי.
לא, כי מבחינתו יש את הצד האמיתי. כי זה דברי חז"ל. זאת אומרת, חז"ל, למה רבא אחרי, בדיון שם, האמירה של רבא היא לא בראש הסוגיה. הסוגיה מתחילה בדף י' ד' שמה בבטרה, זה בדף ת' ד'. זאת זאת אומרת, זה בא אחרי שכבר הגמרא אמרה את כל מה שיש לה לומר, רב עבר ואומר, כאילו, סליחה, שכחתם נתון מרכזי בדבר הזה. איך כל הסיפור הזה קשור לתחיית המתים? כי מה רגילים להסביר? בסופו של דבר, הסיפור של איוב כביכול מסתיים באפי-אנד. היה לו כך וכך ילדים, יש לו פי שתיים. היה לו זה, יש לו פי ככה. זאת אומרת, עזבי את ההתגלות, עזבי את ההתגלות, בסוף, רוב האנשים שרוצים למעשה, מבחינת מניטו, לטשטש את, את השאלה העיקרית, אומרים, טוב,
סרט
אז
סרט מה? סרט הוליוודי, יש
אפי אנד. יש אפי אנד. אומר מניטו, אין אפי אנד. אין אפי אנד. כי בסוף,
גם
הם מתים.
גם הם.
מה? לא, אז לכן אמר, על איזה פי אנד אתם מדברים?
מתים כדרך הטבע.
אבל מה זה כדרך הטבע? זה בדיוק הסקנדל מבחינתו.
למה יש מיטה?
בדיוק.
השאלה העיקרית של עולם חלשת.
ברור. הרי, צדיק, כן? לכאורה, צריך לחיות חיי נצח. מה? הרי מה אומרים בכל הלוויה? ובילה המוות לנצח. מה? פתאום זה לא קיים? אז למה אנחנו אומרים את זה? סתם?
גם אנחנו בוכים בכלל.
לא. זוויז.
כנראה שיש נצח. יש גם צד קיומי. כנראה שיש נצח.
מה?
יש נצח.
אז לא, אז
השאלה היא למה באמת.
חזרה לפרק ראשון של תהילים. יש נצח. יש שכר לצדיק, הוא נותן את פריו בעיתו, ועלי הוא אפילו לא ייבול. לא רואים את זה במציאות.
אז כל השאלה הזאת שהוא אמר, תחזיק את היד ותשתוק, לא, גם כן לא רלוונטי.
בוודאי שכן.
לא. כי אם כל אלה חלילה שהלכו, אז תגיד להם, מיד תגיד להם את התשובה הזאת.
איזה תשובה?
של העולם הבא?
בשעת הצער אני שותק.
כי למה?
כי למה? כי סליחה, זה לא הזמן לתת לתן שיחה. מה?
אתה לא סבלת. אז איך אתה אומר, אני יודע להסביר למה הוא סבל.
מי? הוא לא אומר למה זה... מה פתאום?
מה ההסבר שלו?
הוא קובע עובדה, הוא קובע עובדה. יוב כפר במושג הזה שתריע. עזוב לך, הוא יודע.
אז זה הסבר.
שבגלל
שהוא
כפר...
לא,
זה
עובדה,
זה עובדה.
זה תוצאה, זה לא סיבה. זה לא בגלל זה, הוא סבל.
זה לא, שוב.
אלא הוא
סבל
תוך כדי הפסוקים.
שכפר...
המטרה הייתה להראות לו.
לא, לא, זה אתה מוסיף. רבא לא מוסיף. רבא בא ואומר, יש בעיה. יש שני אופנים להסתכל על כל הסיפור הזה. זה סיפור של מיטה. אז או אני בא ואומר את תחיית המתים מן התורה. בסופו של דבר, מה שאני עושה במהלך השנים, לא מביא אותי לשום דבר. או שיש הסתכלות אחרת, יש כן מושג כזה של תחיית המתים. שואל מניטו, האם זה משנה את הגישה שלנו לכל מה שמסופר בסיפור הזה? בוודאי שכן. מה זאת אומרת אני לא חי עם התודעה הזאת?
זאת הסיבה שאתה עושה את ההפרדה בין
אקזיסטנציאל לאונטולוגי. מה זאת אומרת אני לא חי לפי התודעה הזאת?
אתה חי, כי עוד פעם, אני חוזרת למה שהקשבתי עליך. אם היית באמת חי לפי התודעה הזאת, לא היית מרזיק
תהיה ושוטט? בוודאי שכן.
לא, כי אין מה לכם. המוות הוא לא סוף פסוק, הוא איזשהו תחנה בדרך, ולא משנה, זה קרה ככה, קרה ככה, זה קרה באופן.
לכן הלכה מפורשת. בנוכחות האמת אסור לפקוט. זה הלכה מפורשת. אם לא, זה גידוף. כי מה אני אומר? זהו, זה הסוף. מה? כתוב אצל הפוסקים.
מי אמר זה שבנוכחות האמת לא בוקים?
ולכן
מנהג נפוץ מאוד בהרבה קהילות ישראל שנשים לא באות ללוויות בגלל זה. לא רק אצל התימנים, רוב קהילות ישראל.
נשים לא באות להלוויות.
נכון.
מקום, בבקשה.
מה זאת אומרת מקום?
איפה אתה לוקח את זה? אני לא למדתי את זה.
נכון, והבכי הוא אסור. מה? אותו דבר, זה המקור למנהג שקרובי המשפחה, לא רק הבנים.
המשפחה לא צריכה לבכות, אבל מביאים מקוננות מקצועיות שבוכות.
ועל זה הרמב״ם בא ואומר, אסור.
מקוננות?
כן, כן, על זה הרמב״ם. זה היה מנהג בהרבה מקומות, כי ככה הגויים עשו, והרמב״ם כותב שזה אסור, בתכלית האיסור. בסדר? אוקיי. אבל שוב, השאלה כאן היא, איך אני מסתכל בכלל על חיים ומוות? אומר רבה, הוא כפר בתחיית המתים. זאת אומרת שמבחינתו, כל הסיפור הזה הוא הופך להיות טרגדיה אחת גדולה. הוא לא דרמה, אלא טרגדיה. ללא מוצא. אז באמת אין משמעות. אבל אם אני הולך לפי, וזאת דעת התורה, שיש תחיית המתים, אז אני חייב לדון בשאלה של הסבל של יוב. ומשמעות החיים של הילדים שמתו, על פי הנתון הזה. אני לא יכול לבוא ולהתעלם מהדבר הזה ולהגיד לו. זאת אומרת, אני חייב לשנות את הפרספקטיבה שלי, את הגישה שלי בכלל לכל הסיפור הזה. מצד שני, אני לא יכול להתעלם גם מהעובדה שבסופו של דבר, מבחינה אונתולוגית, כולם מתים. יש כאן סקנדל לכאורה, זה נוגד את האמונה של, 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 של ישראל. ובילה המוות לנצח. ולכן מה שאנחנו צריכים לבוא ולשאול, זה מדוע אנחנו עדיין בשלב שאנחנו רואים שיש מוות. אז יש כאן המון המון דיונים, אבל הגישה לכל הדיונים האלה היא שונה בהתאם להנחת היסוד שלי. או שיש כאן דרמה, ואז כאן יש שאלות, אבל בסופו של דבר אני יודע שיש תחיית המתים, או שאני אומר יש כאן טרגדיה, אין מוצא. בסדר? ולכן על סמך ההבנה הזאת, אם אני תום מבקש לעשות הבחנה בין הדיון האונתולוגי, בכלל מדוע יש עדיין מוות בעולם, ובין הדיון הקיומי, מה קרה בדיוק, והאם בכלל אפשר להמציא איזשהו הסבר לגבי הדיון הקיומי הזה. בסדר? זה שני דברים שונים. אז הוא אומר כאן, אם העולם הזה מביא לעולם הבא, מביא לתחיית המתים, אזי מבחינה אונתולוגית, ואונתולוגית בלבד. אין זה משנה מתי נפטר אדם פלוני מן העולם הזה, ובאיזה תנאים, משום שבתחיית המתים הכל חוזר. הידיעה על תחיית המתים הופכת את הסיפור של איוב מטרגדיה יוונית לדרמה עברית אמיתית. אולם, לפי רבה, איוב אינו מבין שיש תכלית לעולם הזה, ואי העולם הבא, ושתחיית המתים מביאה לאותו עולם הבא. אגב, לפי זה אפשר להבין גם את השאלה של הגמרא, האם הוא היה יהודי? כי הידיעה הזאת של תחיית המתים היא מן התורה. בסדר? אומר מניטו, אם אין לי ודאות שהעולם הזה מביא לעולם הבא, דרך תחיית המתים, אם ההנחה היא שאין העולם הבא, אין זה משנה מתי מתים הילדים הראשונים של איוב, ומתי מתים הילדים השניים שלו, בשני המקרים הם מתים. זה לגבי הדיון האונתולוגי.
כן.
כן. אה, מניתו כבר בהסבר אחר לחלוטין, כן. הוא גמר את ההסבר הראשון, עכשיו הוא דן, הוא רוצה לדון בשאלה לאור. זה הוא יחבר אחר כך כמה דברים ביחד, אבל כרגע הוא עסוק בדיון אחר לחלוטין, בסדר? לא, 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 לכן אני אומר, הוא בדיון אחר לחלוטין כאן. בסדר? זה לא... הוא לקח הרבה כיוונים, בסדר? לא כיוון אחד בלבד. בסדר? כי יש כמה דיונים מבחינתו. יש את הזיהוי ההיסטורי, שזה דיון אחד, לגבי השאלה האם איוב היה משל או לא, זה מהתשובה שהוא נתן, זה תקופות מעבר, עכשיו הוא בדיון אחר, על סמך דברי רבה בדבר.
אבל אם אנחנו לא מבינים, יש משמעות
להיסטוריה. גם להיסטוריה יש משמעות, וגם לתפיסה האנושית יש משמעות. כן. חייב להתקשר ביחד. כן, אבל לא בדיון אונתולוגי. לכן אני אומר, כרגע אין קשר בין הדבר. בסדר?
מניטו לא התייחס למושג של... יש אונתולוגי, נקרא לזה רוחני, האונתולוגיה היא רק מספר התאים וזה של הבן אדם שאיננו, ואם הוא השאיר מורשת בעולם הרוח, לא נשאר משהו?
זה הטענה של אריסטו, אני השארתי כמה ספרים, אז כולם מכירים אותי.
בסדר, זה טענה של אריסטו.
כן, אבל
זה לא טענת אמת מבחינת מניטו?
זה לא על זה התורה מדברת. אחרת מה הדיון על זה באיזה גוף עוזר האדם בתחיית המתים וכו', כן? בסדר? טוב, אז הנה כאן השאלה שאתם רוצים. האם בדרך שבה הם מתו אין הצריכה להילקח בחשבון? תשובה, האם יש הבדל אם הם מתו עקב אסון או עקב מחלה או זקנה? השאלה היא, אם יש תכלית לחיי האדם או לא. אם אחרי המיטה הכל נגמר ולא משנה איך מתו, יש כאן סקנדל אונתולוגי. אולם אם יש גמול למעמלי, אם אני הולך לעולם הבא, סקנדל זה אינו קיים עוד. נשארת רק השאלה של הסתירה הנראית לנו בין הגורל הפרטי ובין מידת הצדקות של אותו פרט. איני מזלזל בשאלה זו, איני בא לבטל אותה כלל וכלל. אני מבקש להבחין בין השאלה האונתולוגית, האם המוות הוא הסוף ואין אחריה כלום, ובהנחה זו מה ההבדל בין מות הילדים הראשונים ובין מות כל אדם, ובין השאלה של הגורל הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו.
אבל המשאלה משם התחלנו, הגורל הפרטי, הקשר בין הגורל הפרטי לבין הצדקות, זה היה
הגרעין
שאיתו התחלנו.
כן, 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 כן. בסדר? אין כאן סתירה. לשאלה האונתולוגית יש תשובה, והיא האמונה בתחיית המתים. לכן חשוב להבין מדוע קובעת הגמרא שבתחילת הספר כופר איוב בתחיית המתים. קלה ענן וילך, כן יורד שאול לא יעלה. דברי איוב אלו הם תגובתו לנאום השני של אליפז. הוא אינו מאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו ועליו. השקפתו היא השקפה אסטרולוגית. הקדוש ברוך הוא עזב את העולם ומסר את הכל לידי הכוכבים. לכן הוא גם אינו מאמין שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו. כל עוד הוא מחזיק בהשקפה זו, אין תכלית לחייו והוא סובל מכך. הנה. עורר, לפי זה יוצא, שהסבל נובע מהנחת יסוד מוטט לחלוטין. מצד אחד הוא שר מרע, הוא טעם, הוא ישר. מן הצד האחר, זה, כל זה לא, ללא תכלית, משום שאין תחיית המתים. הישכות שלו, הצדקות שלו, הם ללא תכלית. זאת אומרת, כאן, לפי מה שמריטור רוצה להסביר, לא מספיק שבפועל אתה אף פעם לא פגעת בזבוב. כי מאחורי האי הפגיעה הזאת מסתתרת שאלה, בשביל מה עשית את זה? או לא עשית? אם אתה בא ואומר שבסופו של דבר אין כל משמעות לשום דבר, אין תחיית המתים. אז מה שעשית, נכון, יפה מאוד, אנשים יגידו שהיית צדיק. לא צדיק לפי התורה. צדיק לפי התורה, קודם כל מאמין שהתורה מביאה אותך לתחיית המתים. שיש הסבר לכל דבר, שיש קוהרנטיות לכל. אתה לא עשית או לא עשית, כי כדיסציפלינה אישית. לכן הגמרא שואלת, היה יהודי או לא היה יהודי? אם אתה בא ואומר, אם אתה בא ואומר לא היה יהודי, אני יכול להבין, מנין לא היה ידיעה של תחיית המתים מן התורה? הוא לא יודע.
איפה הצדיקות שלו?
שינה. אז הצדיקות זה צדיקות טבעית.
מוסרי.
הוא מוסרי. אני יודע שיש זבוב לא פוגעים סתם. אבל יש גם לפי ההסבר הזה בצדקות מסוג זה. כי היא מלאכותית. זאת אומרת שלפי התורה קודם כל יש מטען אמוני. הקדוש ברוך הוא כן משגיח. הוא כן מתעניין במה שקורה בעולם הזה. הוא כן נותן משמעות לכל מה שאתה עושה, והתורה שהוא נתן מביאה בסופו של דבר לתחיית המתים, כן? המתן הזה קודם למעשה.
אצל היהודים.
כן.
שהכל אבל בריאה של העולם.
מה?
מה? שזה הכל בריאה של העולם, גם הזבוב הזה הוא בריאה של העולם. מתוך
זה, הדבר הראשוני שעולה לך יותר מהעולם הבא ולטווח
רחוק, אלא אתה מבין שזה בריאה.
הלוואי שכולם יבינו את זה. זה בדיוק הנקודה.
זה בריאה
שאני בריאה
מעצמה, אפשר להגיד.
אבל יש מושג כזה צדיקי אומות העולם, שיש להם גם שכר.
לא. יש חסידי אומות העולם. עכשיו יש דיון אצל הרמב״ם, האם יש גם קטגוריה נוספת של צדיקים אצל אומות העולם. זה שייך לכוזרי, כן. לזה דיברנו לפני שבוע, שבועיים, כן. אבל חסיד זה חסיד, זה לא צדיק. זה קטגוריה אחרת.
קיימת אפשרות שלא יהודי היה.
כן.
אז הוא היה צדיק גוי.
כן.
אז יש צדיק גוי, לא חסיד.
משתמע לפי הדעה הזאת בגמרא, כן, מחלוקת שם. כן, בסדר.
הם שומרים שבע מצוות בני נוח, הם הצדיקים,
לא? לא, הם מוגדרים כחסידי אומות העולם, זה בדיוק היה השאלה, כן. טוב, אבל זה מאוד מאוד חשוב כאן, כן? זאת אומרת, יש כאן קודם כל בעיה השקפתית אצלו, אמונית, ולכן לפי ההשקפה הזאת הוא מפרש את מה שמתרחש. יוצא שאין הסבר אובייקטיבי לאירועים, אלא יש הסבר סובייקטיבי שתלוי במה? באמונה של האדם, בהשקפה שלו. כך אני רואה את הדברים וכך אני אפרש את הדברים. רבא בא ואומר, הוא לא מאמין בתחיית המתים, ולכן הוא רואה את הדברים כטרגדיה.
כן, אבל לא עולים לשאלה של מה קורה שאדם שכן יש את אותו מטען אמוני, וקרה לו משבר, והוא עכשיו בספק, על זה הוא לא מדבר. כי יכול להיות גם בן אדם שבא עם אותו מטען חיובי, שמקבל את דברי התורה, קורא משהו, דוגמה שואה, והוא אומר, שמה, אני כבר לא...
לכן אומר מניטו, אם האדם הזה, הוא בעצמו עבר את הדברים האלה, אני שותק.
לא, אבל זה לא בסדר.
לא, זה מה...
הנקודה, זה בסדר. אבל אני מבין את מה שהוא מנסה להסביר, זה נכון, מתי להגיד, איך להגיד, אבל השאלה עדיין נשאלת, אותו אחד שחווה, שהגיע עם מטען אמוני, עם הכל, הוא חווה את מה שחווה, איפה הוא נמצא בתוך הדיון הזה? הוא בכלל לא בדיון פה.
כי הוא לא שייך לדיון, הוא במישור החווייתי, איזה דיון?
זה לא חווייתי, זה אין פה משהו
חווייתי. בוודאי, זה חווייתי.
הוא הגיע עם מטען אמוני מאוד מאוד ברור, יש בורא לעולם, והוא אמין שהוא משגיח, הוא מגיע למציאות, הוא רואה ילדים נלקחים עכשיו לזה.
כן.
איפה? איפה זה?
מה איפה?
איפה הוא?
מה זה איפה הוא? אתה שואל, אתה לא הוא.
לא, זה שאלות שאנשים שאלו.
אז אנשים ששאלו את השאלות האלה, אומר מניטו, אם הם היו שם, אני לא מתמודד, אני לא, זה לא מתמודד, אני שותק.
בסדר. אבל עדיין, אבל אין התייחסות לזה.
אבל לא...
כי המציאות, כי השאלה פה עולה ונשאלת.
לא!
כי
אתה בא עשרות שנים אחרי זה, ואתה שואל את שאלה כאילו בשמה.
ופה אתה שואל שאלה...
לא,
אני שואל
אותך
שם שאלה, יש דברים שקורסים.
לא, אתה...
זה בדיוק מה שמנסים החברים של איוב לעשות לו, לתת תשובות.
זה בדיוק זה?
רגע, השאלה...
זמן הסבל.
אבל כאילו, אי אפשר לנתק את השאלה. השאלה קיימת.
לא.
השאלה לא קיימת?
לא.
סליחה, לפני שנה, שהיה פיגוע בבית כנסת,
אנשים עם
ציצית בתפילין, נכנס אר היום...
זה משהו אחר, זה משהו אחר, השוב. יש מי שהיה בפנים ויש מי שיסתכל אחר כך בטלוויזיה בחדשות. זה לא אותו דבר. מבחינה מהותית, גם אם הם שואלים בדיוק באותם מילים את אותה שאלה, זה לא אותו דבר. יש אחד שחווה ואחד שלא.
אבל יש שניים שחוו והחליטו אחרת. אבל גם זה שחווה,
שמה?
שניים שחוו והחליטו אחרת.
אחד ממשיך להאמין, אחד לא מאמין.
אתה בא ואומר, זה שלא מאמין, זה...
שאלה זו היא שאלה אמיתית. זה קשור לגורל האישי של כל אחד ואחד.
באמונתו של כל אחד.
באמונתו של כל אחד. אתם יכולים למצוא... אתם יכולים למצוא בדבר הזה אין סוף התייחסויות. אני חושב שהרב לאו התייחס לשאלה הזאת אלפי פעמים, כן? והוא בעצמו אומר, יהודי שהיה איתי איפה שהייתי ואמר אני עוזב את הכל, אני מכבד אותו. ואגב, בתשובה שהוא נותן לגביו אישית, אתה רואה שהוא לא מטשטש את השאלה, כי כששואלים אותו, ונו, מה איתך? אז הוא אומר, אני צאצא של כך וכך עשרות דורות של רבנים, ואני ממשיך הלאה.
מה זה, אני מכבד אותו, אני מסכים איתו?
הוא לא צריך לבקש הסכמה של אף אחד, הוא מתאר את העמדה שלו, וצריך לכבד את העמדה שלו. מישהו יבוא וינתח ויגיד, טוב, זו תשובה מעניינת ביותר, כי הוא לא ענה לשאלה. אבל הוא החליט החלטה קיומית עקרונית, שאני ממשיך הלאה.
אבל גם אדם שלא סבל, ומחליט שהוא הולך בדרך אחרת, גם אתה מכבד אותו.
שנייה, זה לא אותו דיון וזה, כן? אתה יכול לקחת את התשובה של אלי ויזל, שאמר, אותו בחור ישיבה שהיה וזה, והכל נרס לו בלילה אחת, בסדר, שאמר. שואלים אותו, נו ואתה מאמין? הוא אומר, כן, יש לי שאלות, יש לי אפילו קושיות, בלעדיו אני לא יכול. גם כאשר אני מורד בו, בלעדיו אני לא יכול. כן, בסדר, לגיטימי, בוודאי, הם היו שם. עכשיו לבוא ולנתח את מה ש... זה כבר דיון אחר. כן, מה? ברור. כן. כן. מה? ההסברים מנסים מה?
אנחנו לא משאירים את זה בסובייקטיבית המוחלטת, אין תשובה, כל אחד נותן תשובה איך שהוא רוצה, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מאמין. אנחנו כן טוענים שיש פה איזושהי אובייקטיביות שהיא הבסיס לסובייקטיבית.
לא, הטענה של מניטו היא בפסקה הבאה, היא במישור אחר לחלוטין.
לא, אובייקטיביות
לא משאירה. לא, 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 שנייה, בואו. נקרא את הפסקה הבאה. דברי רעב אינם פותרים לו את הבעיה, משום שאין קשר בין סבלו הקיומי, עכשיו אנחנו חזרנו למישור הקיומי, ובין ההסברים המלומדים שהם נותנים לו. למה? הם אינם מדברים על העיקר. והעיקר מבחינתו הוא אם יש תכלית לחיי האדם או לא, אם העולם הוא קוהרנטי או לא. הוא נמצא בשיא הדרמה, הוא מרגיש שיש סיבה לסבל הבלתי אפשרי שלו, ובו בזמן הוא אינו מוצא לו כל הסבר הגיוני.
זה
ההסבר האונתולוגי
או ההסבר לקיומי?
ההסבר האונתולוגי הוא הבסיס. הוא הבסיס, והוא מחפש אותו.
אז זו סיבה.
לא, זה לא סיבה, זה פלטפורמה. זה... הרי, בסופו של דבר, מה קורה בסוף הספר? כולם מדברים, 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 הוא דוחה את כולם ונשאר לבד. ואז פתאום, מי פונה? הוא לא פונה. פתאום, פתאום הוא מקבל, זה לא פנייה. זה מבחן 50 שאלות. תענה ל-50 השאלות האלה, כאשר השאלה הראשונה זה מה? ואיפה היית ביזדי ארץ? זאת אומרת, אין אפשרות לענות לשאלה הזאת. אני לא הייתי. אתה בורא. זה לא שהשאלות המספר 2 עד 50 יותר פשוטות, כן? מה מבין מזה איוב? כלום. אבל מה הוא הבין? הוא הבין כן דבר אחד, שבניגוד לתפיסה שלו בתחילת הספר, איך הוא אמר כאן, השקפה אסטרולוגית, הקדוש ברוך הוא עזב את העולם ומסר את הכל לידי הכוכבים, שזה לא נכון.
יש השגחה.
וזה חידוש עצום מבחינתו. זה לא שהוא הבין איך זה עובד. לא שום הבנה איך זה עובד. אבל הוא קיבל תשובה, אתה טעית מבחינה אימונית, זאת אומרת, הפלטפורמה שעליה הכל, בנית את הכל, אתה יכול לזרוק אותה לפח, עכשיו יש לך נתון חדש. ואז בפעם הראשונה, אנחנו רואים איוב מתפלל. כל הפרקים הקודמים לא התפלל אף פעם. כאן בפעם הראשונה הוא מתפלל. למה? הפך להיות דתי? לא, אבל הבין שיש כתובת. לא מבין איך זה עובד הסיפור הזה. אבל אז בפעם הראשונה מבחינתו יש מקום לתפילה. אם יש מקום לתפילה, אז בואו נחזור להנחת היסוד. סוף פסוק או לא סוף פסוק? עד עכשיו חשבתי שזה הכל זה סוף פסוק. עכשיו אני מבין שאולי זה לא. מעניין מאוד, איפה הרעים אז? נעלמו. כי פתאום ההסברים התיאולוגיים אין מקום יותר. מה? לא, הוא כבר לא, גם לפני זה הוא כבר אמר להם תודה רבה על הביקור, היה מאוד נחמד, לא היה נחמד. אבל הם היו צריכים לבוא בריצה פתאום. הם התיאולוגים, לא? להם יש הסברים. זה אומר שהוא אף פעם לא חיפש את ההסבר התיאולוגי. הוא קבע הנחה. הכל טרגדיה. אנחנו בעולם היווני, אין מוצא, אין תכלית, אין משמעות. הכל טרגדיה. פתאום התברר לו שהוא טעה בכתובת, זה לא תיאטרון יווני, זה בית מדרש יהודי. עכשיו אפשר לדבר על הכי. זה לא אומר שאני אבין משהו. אבל לפחות יש לי עכשיו ידיעה שלא הייתה לי קודם. וזה משנה את הכל מבחינתו. ואני לא זקוק לשום הסבר. כי עכשיו אני חוויתי חוויה חדשה שמשנה לי את כל החיים. שואלים אותי עכשיו מי אני לעומת מה שהייתי. אין לי שום הסבר. אני לא יכול להסביר את זה. כי אני לא מחפש את ההסבר הרציונלי. אני מחפש במישור הקיומי משהו שמאפשר לי להבין שיש משמעות. ובכל זאת יש משמעות גם אם אני אף פעם לא אזכה להבין בחיי מהי אותה משמעות. וזה דבר שהבן אדם לא יכול להסביר. כן.
זה מאוד מסוכן, אבל גם מאוד מסוכן. אני יכול גם לאפשר מהצד השני להגיד, אני לא מבין למה, אבל מחכות לי 72 בתאונות, אני יכול עכשיו להרוג כמה יהודים וזה עושה את העבודה. אני לא מבין למה אני עושה את זה, אבל יש שכר בסוף. אז מה אכפת לי?
לא, לא בשביל השכר. לא, אני לא מגיע לעניין של השכר בגלל, אני מגיע לעניין של הידיעה.
אני אומר, עצם עושה דברים מחוסר ידיעה, או לקבל אותם בצורה שיחסה, אז יש בזה קצת משהו בעצם.
טוב, אנחנו נדלג לשנייה, לעמוד...
דווקא לשטן?
לא, זה שבוע הבא, שבוע הבא השטן יהיה, יהיה הכוכב, אבל... מה? יהיה. אבל אנחנו נדלג לשנייה לעמוד 246, כי יש כאן כמה דברים חשובים לשאלה שם. האם הסקנדל שבמות הילדים בשואה אינו נובע מן העובדה שהם לא התנדבו למות על קידוש השם? מה?
מה?
זה השאלה שנשאל.
לא הבנתי את השאלה.
מה יש... ידוע ששישה מיליון יהודים הלכו בריצה, בשמחה, לקדש את השם בעולם, לקיים מצווה, והם זכו בדבר הזה. זה ידוע, לא? אז לפי ההשקפה הזאת, פתאום מתברר שזה לא בדיוק שישה מיליון, אלא כמה מיליונים מתוכם שלא הבינו את הדבר הזה ולא התנדבו למות על קידוש השם. הבנתם את השאלה?
לא הייתה להם ברירה.
את לא צריכה לשאול שאלה אחרת או לתרץ את השאלה, צריכה להבין מי ששאל את השאלה הזאת, מה לעשות? טוב, תשובה. השאלה היא מדוע הם היו צריכים להגיע לעולם הבא דרך אותם ניסיונות ואיסורים? שואל מניטו. מדוע הם הלכו לעולמם בדרך זו? אין לנו תשובה. ובוודאי ובוודאי שכל התשובות המבוססות על חטא זה או אחר אינן כפילות. יתרה מזו, הן מפלצתיות והופכות את האל למפלצת. בבואנו לדון בשאלה הזו מבחינה אונתולוגית ולפי חוכמת ישראל, חשוב לסלק מיד את ממד הטרגיות, משום שממד זה מניח שאין עולם הבא ושהמוות הוא דבר סופי, שאין אחריו דבר. זה אנחנו מבינים עכשיו. עמדת חכמי ישראל הפוכה לגמרי, ואי אפשר לנהל דו-שיח אמיתי כל עוד הנחה זו מרחפת באוויר. המוות לא קיים עבור היהודי המאמין, אלא הוא רק מסמל את המעבר בין העולמות. בעל הכלי יקר מסביר על הפסוק, בנים אתם לשם אלוהיכם, לא תתקודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. לפי שהאומות מצטערים כדין על דבר העבד אשר הולך ולא ישוב, אבל אתה לא כן, כי בך בחר השם להיות לו לעם סגולה, וכל סגולות וכל סגולת מלאכים היינו דבר שמכניסים לאוצר. כי הקדוש ברוך הוא מכניס לאוצר נפשות הצדיקים הטהורות, ואינו דבר העבד, ולמה יצטרך על דבר שיש לו מציאות וזורח הוא שם. ורק הערב שימשו בעולם הזה, הערב שימשו בעולם הזה, אבל אוכל הוא תרומותיו בעולם הנצרי. היה נהוג בקהילתנו שלא לבכות על ידי, על יד מיטתו של המת. נהוג, נהוג, אבל כשאומר מניטו, נהוג זה הלכה. בסדר, שיהיה ברור. לפני הגבורה, בגלל החשש, ש... מה? שהמת מוטל, אחרי זה הוא בקבר, זה משהו אחר. בגלל החשש, שם הבכי זה הוא הסימן שאנו מאמינים שאין דבר אחרי המוות, ויש בכך משום לעג למת. העולם הזה אינו קבר אלא הריסה. מי שרואה בעולם הזה קבר הוא עשיו. האומר לאחיו יעקב, הנה אנוכי הולך למות ולמה לי זה בכורה. ההפך הגמור של האמונה העברית היהודית. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל אותם ילדים שנהרגו על קידוש השם בשואה, חיים בעולם הבא, ואנחנו ניפגש בתחיית המתים. זה מה שאיוב לא מבין. אז עכשיו שואלים אותו, אז איך אנשו הרוריה? השערוריה היא בדרך שבה רצחו אותם בני אנוש. הם החיים למותם. הם ולא אף אחד אחר. הם החיים הבלעדיים לרוע של שנות השואה. הם ולא אף אחד אחר. השערוריה היא שבעולם מתורבת, כמו החברה הגרמנית דאז, ובאופן רחב ביותר, החברה האירופאית של אמצע המאה ה-20, יכולה השואה להתרחש. השערוריה הנוספת היא שאחרי השואה אותו עם אינו עורך חשבון נפש אמיתי. הוא אינו רוצה להבין מה הביא אותו לביצוע אותם מעשים, הוא בורח מהחיות. זאת הסיבה שאיני נוהג להתבטא בנושאים אלו, משום שמיד אנחנו מחפשים את האשמה בנו. אנחנו מנסים להסביר לעצמנו מה קרה, מה גרם לשואה האיומה, ובלי לשים לב אנחנו בכך פותחים מהחיות את האשמים האמיתיים. עד כאן.